אז היסוד שאנחנו רוצים ללמוד היום זה נקרא שפת הענפים. זה איך להבין את המילים של התורה ואת הקשר ביניהם לעולמות רוחניים, ואחרי זה בהמשך אתם תראו שזה גם עוזר לי להבין את עצמי ואת היחס שלי לחיים שלי. אז התחלנו בעצם מהנקודה שכתוב על השם, עיני השם וינחם השם ויתעצב אל ליבו, ויש לנו את הקונפליקט הבסיסי הזה שכל אחד פותר לעצמו את זה בצורה כזאת או אחרת. איך יכול להיות שאומרים על השם שהוא יתעצב ושהוא ינחם וזה? עכשיו, זו שאלה נצחית, שכל כמה זמן אתה צריך לפתוח אותה מחדש ולשאול אותה שוב ולקבל תשובה שרלוונטית למקום הרוחני הנוכחי שלך. בסדר? אז, אבל לא, זה עדיין שאלה עומדת, לא לפתור אותה ככה בטוב, בגדול. כן? אז היום נקבל תשובה שהרבה שלה גומר בתוך הספר תלמוד 10 ספירות שלו, הוא מדבר על לשון הקבלה, אבל זה אותו דבר בדיוק על לשון התורה. בסדר? ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם. אני רוצה לדבר על השם. אין לך. יש לה? בסדר? עוד מישהו חסר? לא? אז הוא אומר, אני רוצה להבין את השם, אני רוצה לדבר על השם, אני רוצה לדבר על הנשמה שלי, אני רוצה לדבר על עניינים רוחניים. עכשיו, רוחניות היא לא בתוך זמן, מקום ותנועה, הקדוש ברוך הוא למעלה מגוף. הנשמה שלי למעלה מכל המוגבלויות שאני מדברת. אז איך אני אדבר על זה? כי כל אוצר המילים שלי הוא מתייחס לעולם החושים המוגבל והמצומצם. למשל, אפילו אם תיקח את המילה יותר דקה כגון אורות. לכאורה בקבלה, אורות וכלים. אורות זה כאילו הכי מופשט, אבל גם כן אור, היא גם כן מדומה או מושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא מהן בענייני אלוקות? אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת. כלומר, אני בסתירה עם עצמי, איך אני אדבר על השם שהוא למעלה, הוא אין סוף, ואני מנסה להסביר אותו לבן אדם שהוא סופי, וכל המילים שלו הן מוגבלות וסופיות. אז מלכתחילה, לכאורה, נראה שאין צ'אנס בכלל. איך בכלל, זה בלתי אפשרי, אז אני צריכה אולי לוותר מראש, להגיד מילים שהן לא אמיתיות. כמו שבדרך כלל רובנו תופסים את ויתעצב וליבו, יש לנו משהו שאומר, ברור שזה לא אמיתי, אבל אין מה לעשות, כי באמת אי אפשר לדבר על השם בצורה אמיתית.
זה מתחיל שאתה אומר בצרפתית דיו, שדיו זה זוס, שבכלל...
כן, בצרפתית זה קל וחומר.
בכלל, יש הרומאים.
קל וחומר בצרפתית, שבו כל הלשון שלהם קשורה למהות שלהם, אז בכלל זה תסבוכת לתרגם תורה לשפות אחרות. אבל גם בעברית, איך אני אדבר על השם... הנה, רק התחלנו, והתעצב, והינחם, ויער, כי טוב, וישפוט, ויום, שנייה פתחתי את הפה, כבר נפלתי לויומר. ויומר, מה אלוהים מדבר, מה זה? אז כאילו, אז אני אומר, הוא רוצה, קודם כל שנבין את האהבה האמינה שבאמת אין לנו אפשרות לדבר, ולכתחילה התחושה שלנו זה שאין לנו שום מילה שיכולה להיות אמיתית, ולכן כל התורה זה בערך. כל ניסיון שלי לדבר על השם זה בגדול. כן? אחר כך הוא לא יגמור בזה. אבל לכאורה זה המצב, ואז אני צריך להמציא מילים, הינדואיזם, פילוזה, אקזיסטנציאליזם, אני צריך להמציא מילים כאלה מנופחות כדי לדבר על עניינים רוחניים. כי זה מופשט כזה, נכון? אז, ואין צריך לומר שבמקום שצריך לגלות על ידי המילות ההן בכתב על ספר בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז הם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין, ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו. זאת אומרת, אז אם אני בגדול רוצה לדבר על השם, בטח שהמילים לא יעזרו לי. עכשיו אני רוצה להציע לך חוכמת הקבלה, או חוכמת התורה, שאמורה להיות חוכמה מדויקת. אז חוכמה מדויקת, בטח שאי אפשר, אם אתה לוקח מילים שהן בערך, ישר כל החוכמה מתפרקת. אתם איתי? איתו, כאילו. אתם איתו? הבנתם? מי שלא שיגיד. והוא צריך להבין את השאלה, אם לא תבינו מה התשובה. וגם סבא היה מדבר על זה, הוא היה אומר, אנחנו מדרש. אז מדרש יש לנו חוויה כזאת שזה פיוטי כזה, זה השראה, אבל זה לא, אי אפשר לעשות עם זה עבודה רצינית. עבודה רצינית זה העולם של ההלכה שהוא לכאורה נותן לי דברים ברורים, חתוכים, כאלה עם איזה מבנה ברור. גם חוכמת הקבלה זה אותו עניין. כאילו זה אפשר להחזיק בזה, זה רציני. אז מה עשו חכמי הקבלה עם העניין הזה? שהוא רוצים לדבר על אלוקות באופן מדויק. למרות שאלוקות זה מופשט. אז עכשיו אנחנו עושים פאוז רגע. יסוד חשיבה קבלי כדי להבין את המשפטים הבאים שהוא אומר. בסדר? בכלל, איך נברא העולם, ואיך התגלגלנו לעולם הגשמי שלנו. אז דיברנו על זה קצת בשיעור קודם, נחזור על זה, זה קריטי לה. וזה יסוד חשיבה שאם נבין אותו, הוא ישנה לנו את כל הסתכלות על החיים. שהמבנה של העולמות הוא לא חד-ממדי. כשאני רואה עולם, יש באמת עולמות. עולמות זאת אומרת ממדים שונים במציאות, שמתחיל מאין סוף, והולך ומצטמצם ומשתלשל, במדרגות שנקראות עולמות, עד לעולם שלנו. בסדר? לוקחים משהו אינסופי, ועכשיו רוצים להוריד אותו למצב קצת יותר גשמי, אז עושים אותו קצת יותר גשמי, אבל עדיין מאוד רוחני. תכף אני אתן אולי קצת דוגמאות כדי לחיות את זה. אחר כך לוקחים את הדבר הרוחני הזה, שהוא כבר לא אינסוף, הוא כבר קצת, יש לו גבולות, אבל הוא עדיין מאוד מאוד רוחני, עושים אותו עוד קצת יותר גשמי. ועוד 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 ועוד, עד שבסוף מגיע העולם הזה. אז העולם הזה הוא מצד אחד מאוד גשמי ומאוד רחוק מההתחלה, שההתחלה היא אינסופית ומופשטת, אבל בין פה לפה יש סולם של הרבה מאוד מדרגות, שזה בצורה מאוד הדרגתית ואיטית, כל פעם עוד קצת יותר גשמי. עכשיו, מה היחס בין העולם העליון יותר לבין העולם התחתון? אותו דבר בול, רק קצת יותר גשמי. אז הוא נותן משל באיזשהו מקום, למשל שאתה לוקח חותמת. חותמת זה תלת ממדי, נכון? זה דבר תלת ממדי. עכשיו אני עושה עם החותמת על הדף, מה אני מקבל? דו ממדי, נכון? אבל יש פה את כל הפרטים שיש בחותמת, רק בדו ממדי במקום בתלת ממדי. אז האם זה ציור נאמן של החותמת? פיקס. כל פרט הוא מייצג משהו, זה רק שזה עולם תלת-ממדי וזה דו-ממדי. אבל נשאר קשר מאוד עדוק. כל דבר שיש בעולם העליון, יש בעולם שתחתיו. רק בצורה קצת יותר גשמית. אבל אין שום נתק. הכל אחד לאחד, זה לא בערך. בסדר? חוזר עוד, כן, אני חוזר עוד כדי זה, ואז נראה מה הוא אומר פה. אז עכשיו יוצא ככה, שיש לנו את העולם הגשמי, שהוא תוצאה של השתלשלות של סולם מאוד ארוך של עולמות, אבל מה שיש בעולם הגשמי זה מה שיש בעולם מתחתיו, רק בצורה קצת יותר גשמית, ולמעלה ולמעלה ולמעלה. אז בעצם יוצא שמה שיש פה זה בדיוק מה שיש שם למעלה, רק בצורה יותר גשמית, הכל כולל הכל. עצים, נעליים, שולחנות, הכל. ודאי, ודאי כולל אותנו, וודאי גם הפרטים הפנימיים. אז עכשיו השאלה, איך אני יכול לדבר על העניינים הרוחניים? הרי זה כל כך מופשט ורוחני גם. באמת אני צריך להבין שיש פער אדיר בין העולם הגשמי שלי פה למה שמתרחש שם למעלה. שאם למשל אני לוקח את המושג של זמן. הזמן זה משהו שנמצא פה בעולם שלנו. קשור לשבת ועניינים, בסדר? ויש... אבל אז למעלה שם זה למעלה מן הזמן. אז איך אני מדבר על שם? רגע, חכה. אבל יש שם מושג של זמן שהוא לא גשמי כמו פה. אבל ודאי שיש שם עניין של זמן, כי הזמן הזה שפה הוא הבן המאוד מאוד גשמי של הזמן ההוא. בסדר? העץ המאוד גשמי הזה שפה הוא בן של העולם. ויש לו את כל הפרטים, ענפים, פירות, שורשים, הכל. ואם אני לוקח, אמרנו את האדם, אז האדם הוא הבן של 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 איזה הופעה של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש את כל הפרטים. אז לקדוש ברוך הוא, לצד הנקבי יש לו את כל הפרטים, ולצד הזכרי יש לו את הזקן, ויש לו אפילו את איפה בדיוק אין זקן ואיפה יש זקן וזה. זה אנחנו רואים מי שקורא 13 תיקוני דקנה בראש השנה. אתם קוראים את זה מהסידור או שאתם אשכנזים? אין. אז ממש עם כל הפרטים של הזקן, את איפה הוא מגיע, והידיים, והעיניים, והזה, הכל לכל הפרטים. לב, הכל, יש הכל. בסדר? אז עכשיו הוא מסביר לנו אז איך נדבר על העניינים הרוחניים? לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך. למה אתה מסתבך? אתה רוצה לדבר על רוחניות ואתה ממציא שפות? לא צריך. לא רק שלא צריך, אתה תעשה נזק. כי אתה תמציא שפה שהיא לא רלוונטית, ואז בטוח שאתה תסתבך עם השאלה ששאלנו בהתחלה. זה לא רלוונטי. יש רק שפה אחת אפשרית, לפי חכמי הקבלה, לדבר על עניינים רוחניים, והיא השפה הגשמית. דווקא. שיוכלו למסור על ידה איש לרעהו את השגתם, בעל פה בכתב מדור לדור, כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אין דרך אחרת לדבר על רוחניות, אלא על ידי שימוש במילים הכי גשמיות. הענפים שבעולם הזה, שהם מוצביעים על השורש שלהם. אם לא ישר אתה מייצר נתק. עזוב, אתה לא יכול ולא רוצה ולא כדאי שתמציא שפה רוחנית. יש רק שפה אחת. אתה רוצה לדבר על העניין הרוחני, תמצא את הענף שלו, ותקרא לעניין הרוחני בשם של הענף. אתה רוצה לדבר איתי על השולחן הרוחני? יפה, תחפש. שולחן, שולחן. תקרא לזה שולחן. אל תקרא לזה שום שם אחר. אתה רוצה לדבר איתי על עניין רוחני? תחפש, תגיד, העניין הרוחני הזה, פה למטה זה שור, אז תקרא לו שור. אתה רוצה לחפש את העניין הרוחני הזה, מה זה פה למטה? זה עץ, תקרא לו עץ הדעת, טוב הרע. עץ עם פרי ואוכלים והכל.
איך היינו יכולים לקרוא את זה אחרת?
שנתי, שקתי, קונדליני, מה שאת רוצה. או אקזיסטנציאליזם, או טרנסנדנטי או אימננטי, או את חי כל זה מה שאת רוצה. אלף שמות פילוסופיים, רוחניים, הכל 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 הכל, זה כבר שפות שמתנתקות מהשורש היחיד האפשרי, והוא הגשמיות. הפוך, הגשמיות, הגשמיות.
שמה? בכך שכאילו מנסים להמציא שפה שמתקרבת לרוחניות, שסך הכל אין, זאת אומרת שאם משמשים בשפה
מומצאת,
גשמית, אז נשארים כאילו בעולם שאנחנו נמצאים ומנסים להמציא שפה אחרת,
לא, זהו.
זה כאילו להתנסות ולהגיע.
לא, הוא אומר, אני רוצה שתגיע לעולם הרוחני, זה המלכוד. אני אומר, טוב, אז תעזוב, כאילו יש הרבה שיטות רוחניות שבשורש שלהם יש, עזוב, אי אפשר. אי אפשר. והוא אומר, לא, אני רוצה שיהיה אפשר, זה כל הפואנטה, כי הנחת יסוד של התורה, שלמרות שהקדוש ברוך הוא אינסוף ואנחנו מוגבלים, יש אפשרות לקשר. אבל הוא מנסה להסביר לך מה כל כך מסובך בקשר הזה, שלכן כל אחד יש לו ויתורים קטנים, וכל שיטה רוחנית יש לה ויתורים קטנים, מתי היא אומרת, לא, עזוב, זה בלתי אפשרי באמת קשר. אפשר כאילו קשר, אפשר קרוב לקשר, אי אפשר בכלל, אני לא יודע מה. הוא לא רוצה שתוותרי על הרוחניות ותגידי, טוב, אני טיפוס גשמי כזה, אני אשאר בגשמיות. הוא רוצה, אבל יש רק סולם אחד, אתה רוצה להגיע, בדיוק, בדיוק, יש רק שער אחד, זה שער, אין זה כי אם שער השמיים הפוך, איך הלשון, ואנוכי לא ידעתי. יש רק פתח אחד לטפס בסולם ולהגיע לעניינים הרוחניים, זה העולם הגשמי. אם אתה רוצה באיזשהו אופן להתחיל לדבר וכאילו להגיד, טוב, זה גשמיות, עכשיו בוא נדבר רוחניות, אתה ברחת, אתה יכול לדבר.
וזה אותו דבר עם המצוות, כאילו, זה נראה לנו שאם אנחנו עושים גם דברים מעשים, אנחנו לא יכולים להתקרב להשם, כאילו.
למה? למה זה נראה לנו ככה? כי אנחנו חווים את העולם הגשמי שלנו כמנותק. אז נראה לי, טוב, יש השם, מה הוא רוצה עכשיו שאני אתעסק עם מעשים? זה רק מעיד על הזלזול שלי במעשים שלי. עוד לפני מצוות ותורה, ככה אני מתייחסת ללשטוף כלים, ככה אני מתייחסת ללכת לעבודה, ככה אני מתייחסת לקנות עגבניות בשוק או זה. מה?
שוב אתה מחזיר את
הלחץ. סליחה, לא התכוונתי לך.
לא, אני אומר, אני לא רק את זה בפירות, אבל אתה שוב מחזיר את המשמעות למעשים היומיומיים האלה.
אז אני אומר, עוד לפני תורה ומצוות, שיש פה, שהשער היחיד לפגוש את הפנימיות של החיים, הוא דרך הגשמיות ודרך היומיום.
זאת אומרת, לא להקטין פשוט. אני חושבת שזה לא להקטין את הגשמיות כגשמיות.
איך זה נהיה שער? בסדר, איך זה נהיה שער ולא מחסום? ולא כלא.
אני מתדר פה בכל הנזרים שרוצים דווקא להתנתק מהשמיות.
זה טוב להתנתק. זה טוב להתנתק קצת מגשמיות. אני עושה לך בדיחה כזאת, כי אנחנו שואלים, איך זה מסתדר עם הנזירים? זה מאוד קשה להתנתק מהגשמיות, למצוא את האור בתוך הגשמיות, בלי קצת לעבור שחרור לפעמים. אז תיקח לך איזה כמה ימים, תרחיתי נזירה במדבר, זה לא רעיון רע. זה לא שיטה מוחלטת, אבל כמשה רבנו עולה להר 40 יום, הוא לא אוכל. אתה אומר, העיקר זה הגשמיות, אז למה משה רבנו לא אוכל 40 יום על ההר? בסדר, אבל בסדר, זה ה... כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו כמורה באצבע על שורשו העליון אשר במערכת העולמות העליונים. ובזה תנוח דעתך במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מטמיעים, וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. לענייננו גם בתורה, איך אומרים, ויתעצב השם אל ליבו. אז הוא אומר, אם אתה מבין את הפטנט של שפת הענפים, אז אתה מבין איך אומרים, ויתעצב השם אל ליבו. ואתה מבין שזה מדויק. זה לא בערך כי אתה לא יכול להבין. זה בול. בסדר? התעצב זה התעצב, ליבו זה ליבו, יד זה יד. אבל, עליונה, רוחנית, זה. אבל, אז אתה מנסה, מה זה העצבות? אין לי שום דרך להבין מה זה העניין הרוחני שנקרא עצבות למעלה, אם לא דרך העצבות שלי.
פה זה,
הבעיה.
פה זה ההפך, זה לא רק
השמינות
מפה, זה
הרוחניות
משם, שמספרים לנו.
כן, עכשיו מה הנקודה? זה שלפעמים פה למטה העצבות שלנו כבר קיבלה חיים משל עצמה והתרחקה קצת מלהיות מראה נאמנה של העצבות של שם. שהיד שלנו היא כבר לא מראה נאמנה לגמרי של היד של שם. וכולי וכולי. בסדר? העולם, הגולם קם על יוצרו קצת והתחיל לעשות מה שבא לו.
אבל זה האתגר.
למה, מה זה העצבות שלא הבנתי את החוטר?
אני מנסה להגיד שרגע, אני אומר יופי נפלא, אז אתה רוצה להבין על השם, תבין מלמטה, אבל הלמטה צריך לדעת שהלמטה כבר התחיל להתבלבל, ויש בכל זאת איזשהו ערפל שגורם לזה שאני רוצה להבין משהו על השם, אז אומרים לי בסדר, אז בוא תסתכל על היד שלך, אבל היד שלך, בוא נלך על העיניים, בסדר? אתה רוצה להבין משהו על עיני השם? יופי, אז תסתכל על העיניים שלך, זאת הדרך היחידה. אבל העיניים שלי הן קצת שיפוטיות. אז עכשיו קשה לי להבין מה זה עיניים של השם, בגלל שאני לא מכיר עיניים כמו של השם, כי העיניים פה למטה הם קצת... זה כבר לא בול אותו דבר, זה כבר קיבל חיים משלו. כן, אלא חינמי, בסדר. זה מה יש, נכון. אבל אתה אומר, זה מה יש, אז זה לא בגלל שלפעמים זה התאבט, שאני יכול לחפש שער אחר. זה עדיין השער.
נכון.
זה הנקודה. עכשיו אני צריכה לאט לאט לנסות לטהר ולהפריד את החלק הענייני.
אבל אתה בעצמך חושב שזה
שיגוף. זה להיות חופשי כמו שאתה...
זה שיגוף. אתה אמרת שזה שיגוף, אז מן הסתמים לי יש עיניים שיגותיות, אז גם לא יש עיניים שיגותיות.
אז אנחנו מנסים לשחק משחק כפול פה רגע, שמצד אחד נכון, יש שורש, יש שורש, אבל יש גם עיוותים שקרו בדרך. זאת אומרת,
אבל עיוותים קיימים גם שם למעלה, מה שאתה אומר.
אני אומר אחרת, יש להם שורש. ואז, כשאני רוצה לתקן, אני צריכה לחפש את השורש של זה, ולהתחבר לשורש, אבל להבין שיש גם נתקים מהשורש. בסדר? אז לכל דבר פה למטה, יש לו שורש קדוש, אפילו לשיפוטיות. אבל, השיפוטיות שלי יכול להיות שיצאה ממקומה, נהיה תוהו. שבירת הכלים, הדברים הלכו לא למקום שלהם בול. אז למשל, שיפוטיות יצאה קצת מהפרופורציה, מהמידה, והיא לא בקשר עם העיניים, עם העין טובה וזה. אבל זה לא שאלה, הקדוש ברוך הוא אף פעם אין לו עין שיפוטית, אבל לא כמו אצלנו. וחוץ מזה, יש מקומות עוד יותר גבוהים, שיש רק עין אחת. כן? יש עולם רוחני שבו יש שתי עיניים. עין שמאל ועין ימין. אבל, זה טוב, אני גם כן שלוק קטן. זה מים? חבל. שליה רוחנית. טוב, זה. אמרתי, אז היא לוקחת חצי כוס. בסדר, אז, אבל יש עולם רוחני עוד יותר עליון שיש שם עין אחת. רק עין ימין. בלי העין שמאל השופטת, רק עין ימין. עין הפקיחה.
כאילו, טקסט כל כך ארוך כדי שיגיד לנו שמה, כאילו אפשר...
לא, יש
לך דבר...
נשבעתי.
כן.
אני אמר
שפה. כי הנקודה היא כזאת, הוא מנסה לענות על קושייה שנמצאת ביחס לקריאת כתבי הקבלה ונמצאת גם ביחס לקריאת התורה, שלכאורה חשש להגשמה. שאתה אומר ביטויים מאוד גשמיים על הרוחניות. צמח את השם, הוא התבלבל, הוא התחרט... הוא עצוב, הוא, כן? וכן בקבלה גם יש כל מיני ביטויים מאוד מאוד גשמיים. זיווגים, ורחל ולאה, ומה?
אני חושבת שאולי שמה שאני אגיד זה מטומטם, אבל פתאום עולה לי איזה, להסביר את זה בצורה אחרת, כדי להסביר אולי למישהו שחושב שלא מבין, זה כמו שלגבי מה שבן אדם פשוט, יחשוב על אומנות. כשרואים תמונה, אוקיי, אז כדי להבין את האומן, צריכים כל הזמן לחזור על מה שאתה מרגיש ומה שאתה יודע כעץ, אתה רואה עץ, שהוא לא בדיוק עץ בתמונה, כי זה משהו אחר, כי אומן הוא עושה משהו אחר. אבל את, אם את מנסה לחשוב על עץ שאת מכירה, אז את יכולה להבין את העולם של האומן.
אבל
מוסמולה
כל יכול לחשוב משהו אחר, וסליחה להגיד לך את זה. אבל תשים 10 אנשים מול תמונה אחת,
זה לגבי הקשר בסיים השם, אני רוצה כאילו לראות את העולם שלו, שקשה לו להבין אותו.
זה אותו עניין מה שאת אומרת.
לחזור על מה שאנחנו מכירים, כדי להבין את העולם שלו. כי אם לא, זה זר לחלוטין. אנחנו לא יכולים להתקרב למשהו,
עכשיו גם.
אבסטרקט.
כן, 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 נכון. אז אותו דבר גם מה שאת אומרת. את אומרת, רגע, אבל כל אחד מתחיל מסרט אחר. כן, אבל אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, ואנחנו בסוף נגיע לאיזו אחדות, משהו יותר מופשט שהוא כולם בו, כולם מסכימים. אבל כתוב במתן תורה, אנוכי השם אלוהיך, כתוב במדרש, שלא תחשוב בגלל כל אחד ראה את אלוהים אחרת, שמדובר בהרבה אלוהים. למה הוא היה צריך להגיד אנוכי השם אלוהיך? כי במתן תורה, כל אחד הוא התגלה לו באופן השייך אליו. וזה היה סרט אחר, אז הם התחילו לדבר אחרי זה. הוא אומר לו, אני ראיתי זקן. הוא אומר לו, מה פתאום, אני ראיתי זה. הוא אומר, על מה אתה מדבר? זה לא, לא אלוהים מה שאתה ראית. אז הוא אומר להם, תדעו לכם שזה אותו אחד, שכל אחד ראה אותו אחרת. וזה ודאי תמיד מתחיל ממה שאני והשורש, שאין דרך אחרת. גם אם שלי מעוות, אין דרך אלא להתחיל משם. זה מה שהוא אומר. זה השאר. דיינו שפת הענפים כאמור. אם כן, איך אפשר להם להשמיד על דרכם? סליחה. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דיינו שפת הענפים, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו? זאת אומרת, עכשיו שאתה לקחת את הענפים כדי להורות על השורש, ואתה רוצה לדבר על העולם הרוחני בכללותו, אתה לא יכול להסתכל על חלקים בעולם הגשמי ולהגיד, לא, זה דבר נחות, אז הוא לא חלק מהשפה. הכל כולל הכל. בסדר? כן. להכל, גם לדברים הכי אפלים, וגם לדברים שאתה לא אומר, אתה אומר, לא, זה לא מילה ששייכת לאלוקות, זה גם שייך. כי כל דבר בעולם הזה הוא השתלשל משורש רוחני. פה למטה יכול להיות שהוא קיבל חיים עצמאיים. אבל עדיין ההצעה שלנו גם להבנה וגם לדרך לתיקון זה לחבר את זה לשורש. ולא לעשות נתקים. נתקים זה שאתה אומר, זה כל כך אפל שברור שזה לא בא מלמעלה. אז בשור, אבל מה כן הנקודה? שורש וענף, אז השורש יכול להיות שהוא טהור, פה למטה יכולים לקרות כל מיני דברים מוזרים עם השורש. זה עדיין אבל מגיע מאיפשהו. אז אתה לא יכול להגיד יש חתיכה בעולם שהיא לא רלוונטית לתיאור של השם. אין, כי זה העולם כולו, זה מערכת אחת שכולה משתלשלת מלמעלה, אין איזה. גם חלקים בנפש. חלקים בנפש, אין חלק שאתה יכול להגיד לו עצבות, כעס, קינה, וזה, אין דבר שאתה יכול להגיד שזה לא שייך באיזה אופן להשם. עכשיו, אתה צריך לחבר את זה לשורש, אבל לא להגיד, להעיף את זה.
זה פשוט שלי, אני ממש בדיוק שיש את שם למעלה רעיונות, ושמלמטה יש דברים.
בו בית, שלא נמצא, לא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. בעכשיו שורת 19. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו את שורש אחד. אז קודם כל אתה לא יכול להגיד, אתה יודע מה, אני רוצה איכשהו לדבר על השורש הרוחני שממנו השתלשל הכעס, אבל לא להגיד כעס. אתה לא יכול, כי זה השורש שלו וזה הענף, אז אין שני, איך הוא אומר, אין לנו שני ענפים שהתייחסו אל שורש אחד. אתה לא יכול לעשות החלפה. אם אתה רוצה להגיע לשורש הרוחני, אתה יכול רק דרך הענף שלו, גם אם הוא לא מוצא חן בעיניך.
אילו זה רק לייפות את זה.
נכון. ולא, איבדת, קודם כל אתה מייפה, אבל גם באמת אתה ברחת מהעניין. ואף גם זאת לא ייתכן, להביד את דבר החומה המחויב. אז אתה יודע מה, אני מבין שכדי להגיע לדבר החוכמה הזה, אני יכול רק דרך הענף הזה, אבל לא בא לי על הענף הזה. אז האפשרות אחת חשבתי להחליף, אמרו לי אי אפשר, אמרתי, אז אתה יודע מה, אז אני לא אדבר על החלק הזה בעולם הרוחני. אז הוא אומר, לא, אתה לא יכול לוותר על זה, להגיד, אתה יודע מה, אני לא רוצה, יש חלק הזה, אני לא רוצה לפגוש אותו, למה? כי הוא לא יפה פה למטה, אז אני לא רוצה להתעסק איתו. להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נחות הדרגה, ולא עוד, כי העבדה היא תקרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, כי אתה חתכת חתיכה מהעולם הרוחני. להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה בדרך סיבה ומסובב גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה שהעניינים לוקדים וקשורים זה בזה מראשה ועד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך אין כאן חירות הרצון. אתם רואים, כל מה שאמרתי זה בלוף, אין חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו רע בטוב. אלא מוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שרשו העליון, וגם להרחיב בו הדיבור, גם תגיד, אתה יודע מה, אני אדבר על זה קצת. אי אפשר, זה חלק מהעולם העליון. עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעניינים. אמנם כן, אותם אלו שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, שזה לא אתם, ההם, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי עולם הזה לשורשיהם בעולמות העליונים, הם הנמצאים כאן כעברים מגששים קיר. כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה אמיתי, שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס שורשו, זולתים שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק ממציא עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון ללשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת. כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איך שהוא. למשל, דוגמה ממה שדיברנו קודם, מחויבות זה דבר קדוש במערכת העולמות הרוחניים. וגם בעולם התחתון שלנו יש מחויבות. הבעיה שהמחויבות התנתקה מהשורש. ואז המילה מחויבות היא הפכה להיות משרתת כל מיני דברים שהם לא השורש שלהם. אבל נכון, אז מה שאתה צריך להכיר את הדבר הזה של מחויבות ונסות לחבר אותו לשורש.
זה לא ההלכה שאמורה להסתדר לנו את הדברים האלה? זה שיש לנו הלכה לא להתעסק עם, לא יודעת, לא לאכול חזיר, או לעשות שבת, או כאילו כל הדברים האלה שמובנים כזה קוד כזה של החיים.
הרבה שלג.
זה לא קשור.
או, זה טיים. זה בוודאי בא משורש רוחני עליון.
זה לא מאוד עושה בלחץ עליון.
כן, בקיצור, יותר טוב מהישן, הישן היה גדול עליי, הישן זה היה, בקיצור, כוח, כסקי אלשין? אז רק נשלים את השורות, ואז הוא, טוב, וזהו שטרחתי בביורי זה להסביר את עשר הספירות כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל. הוא מנסה להגיד, אבל בכל אופן, כשאתה תקרא את המילים האלה, אתה לא תבין מה רוצים ממך, גם בקבלה וגם לכאורה בתורה, אתה תקרא, וינחם זה, ויתעצב ליבו, אתה תתבלבל, אוקיי, אני מכיר עצבות מפה, אבל מה וזה? אז בכל אופן, יש, עוברים לרגע הצידה לתרגם בשפה מדוברת, לא בשפת השורשים, כי שפת השורשים אי אפשר לשחק, שור זה שור, פרח זה פרח, עץ זה עץ, זהו, אני לא יכול להגיד לך מילה אחרת, אבל עוברים דרך התרגום. תרגום זה יכול להיות ארמית, וזה יכול להיות תרגום לשפה הנוכחית של התרבות הנוכחית, או לשפה האישית שלך, להסביר לך מהצד, כדי שתוכל לחזור להבין את הדבר הזה, מה זה, על מה מדובר, וגם לעזור לך לבאר את הנתקים שקרו בין השורש לבין פה. כן? אז זה התפקיד של התורה שבעל פה או של חכמי הקבלה, הוא אומר לעזור לך בכל אופן שלא תיתקע במילים האלה ותתייחס רק לממד הגשמי שלהם. כי אם אתה למשל מבין שלחם זה רק הלחם הגשמי, אז אתה תראה, מוציא לחם מן הארץ והוציא להם לחם והלחם והלחם והלחם, אתה תיתקע. ואתה צריך, וזה לא רע לפתוח קונדיטוריה, אבל אתה צריך לראות איך אתה משחרר את זה וקולט באמת את היחס בין הלחם הגשמי ליחס לחיות האלוקית שמצויה בתוך הלחם, שנקראת לחם גם כן. בסדר? ושאותה אתה מחפש, ואיך אתה זה. אותו דבר זה עם ההלכה לענייננו. ההלכה ודאי היא דבר קדוש ושורש לעולם רוחני עליון, אבל מכיוון שהיא מאוד גשמית, יש לנו צ'אנס לא רע להיתקע בחלק רק הגשמי שלה, ולא לפגוש אותה כשער בין גשמיות לרוחניות, ואז גם היא תהיה נעולה. אתה תגשים, אתה תיקח את ההלכה ותגשים אותה ותיתן לה את האופי של העולם הנעול שלך. אז זה השאלה, איך עושים את המעבר הזה? כי בכל אופן, הקדוש ברוך הוא יורד אליי לעולם הגשמי, ואומר לי, בוא אני אעשה לך שער גשמי לעולם הרוחני. אבל כמו כל דבר גשמי, הוא יכול להיות, במקום שער להיות כלא. אז הוא אומר, אז כל התפקיד של חכמי התורה שבעל פה, זה תמיד לעזור לנו לעשות את הלינק הזה, שברור שאין דרך אחרת למצוא את השם אלא דרך הגשמיות, אבל איך לעשות את זה שזה יישאר חופשי ומשוחרר, ולא להינעל. לא הבנת כלום? מה? אז תשאלו. לא, לא, ניתן עוד כמה דקות לעוד כמה שאלות, אבל לאט לאט זה יחלחל, זה מושגים וצורת חשיבה שאנחנו לאט לאט נכניס אותה למערכת. איך אני מסתכלת ככה על החיים שלי? אבל תשאלו, אולי אני אקרב את זה קצת.
אתה בעצם אומר שכל דבר
גשמי
מחובר לדבר רוחני עליון?
כן.
שאותו דבר של שיקוף
כזה. ובעצם הוא נוצר מאותו הדבר העליון. הוא הבן שלו כאילו. הבן הגשמי שלו.
מה זה?
מה זוי?
מה זה בעצם? זאת אומרת, יש למעלה עולם דומה?
אז איפה זה היה? למעלה זה? אבל נגיד שכן.
כאילו יש את אותו דבר שקורה כאן איפשהו.
כן, יש למשל בגמרא ביטוי שאומר לא ייכנס בירושלים של מעלה עד שבני ישראל ייכנסו בירושלים של מטה. אבל יש לו סרט שלם, יש לו ירושלים.
הוא נכון.
לא יודע מה זה המילה הזאת. שיקוף. כן, כן. כל העולם הגשמי הוא שיקוף.
זה לא בצורה כאילו אמיתית שבאמת יש משהו שם ופה?
לא, גם אמיתית לגמרי, אבל איפה הזה? זה יכול להיות גם פה בפנימיות, זה לא רק שם למעלה, אבל כן, זה הזיה. זה הזיה להיות יהודי. ולקלוט שהעולם הזה הוא לא רק מה שאנחנו רואים. זה שאנחנו שואלים את השאלות האלה זה בגלל שאין לנו נבואה. אז אנחנו חווים רק את החלק המאוד חיצוני של העולם, אז אנחנו שואלים פה, איזה הזיות. כן? אבל אם ניקח את זה רגע לשפה פשוטה, נרד רגע מאוד מאוד פשוט. מסתכלת על בן אדם, יש לו גם מחשבות, נכון? זה נראה לך, יש לו רגשות. עכשיו, גבר רגיד, אני לא יודע רגשות, נכון? אני יודע, יש פה מישהו אמר משהו, אבל יש שם עוד ממדים, שמה שהבן אדם בסוף עשה, זה רק השתלשלות אחרונה של תהליך שלם. למשל, בן אדם הוא רוצה לבנות שולחן. לפני שיש שולחן גשמי, יש שולחן במחשבה שלו. זה כלום, זה אוויר? לא. ומה יש בשולחן למטה? במחשבה הראשונית הוא חושב בדיוק איפה אני אשים את השקעים, באיזה גובה, נכון? אז זה קיים, זה לא בלוף. זה עולם קיים, אבל עכשיו יש פערים. יכול להיות שבסוף הקבלן למטה ישים את השקע לא במקום, זה ידפוק את כל המערכת. אבל האדריכל או המעצב פנים בהתחלה, הוא תכנן בדיוק איפה יהיה השקע ואיפה יהיה הכל, ויש לו איזה סיבה למה. וזה מתחבר לו לאיזה עיצוב פנים כזה שלם, ויש לו מהלכים. הוא באשרת העיצוב היפני והכל. מאיפה הוא מביא את זה? אז זה נקרא למשל מחשבה, דיבור ומעשה. מה קורה לנו? שלפעמים הדיבור לא משקף. עקרונית דיבור זה שיקוף של עולם פנימי, אבל לפעמים הדיבור מתנתק מהדיבור הפנימי. יש דיבור פנימי והדיבור החיצוני לא אותו דבר. אז יש יוצר נתקים, ואז זה מבלבל את העולם. זה מבלבל.
אתה בעצם מדבר על כך שיש איזשהו קשר בין העולם השמיני לעולם הגשמי. כמו, אני חוזר אותך את ממש טובה כדי לזה שהבנתי, שבעצם אם נניח מישהו שם למעלה חושב על משהו, או אני שלמעלה חושבת, אני שלמעלה
חושבת. כן, יש גם, הנשמה, כן.
הנשמה? אז זה משפיע על מה שאני עושה פה?
כן.
זה לא אנחנו שמשפיעים עליה?
גם.
בקשר.
זה גם נכון. אז זה גם נכון. Okay. עכשיו בוא נלך טיפה יותר פשוט. מה זה אני של מעלה? יש את מי שאני בשורש שלי, ואני מכירה את עצמי ממה שאני עכשיו. אז ברור שיש קשר, אבל ברור שיש גם עיוותים. זאת אומרת, מי שאני בשורש שלי זה דבר נפלא וקדוש, ואין יותר טוב מזה. והשם שלי, השם הפנימי שלי, המהות שלי, מי שהשם ברא את העולם הוא חשב עליי, זאת אני, וזה קיים, זה לא קיים. עכשיו בתוך תוכי, המישהי הזאת שאני בפנים, היא רוצה להתבטא בעולם באיזושהי צורה. מכאן ועד שזה יוצא החוצה אליי, לפעמים אני, ההכרה שלי קולטת רק איזה זרזיף מאוד חיצוני של זה, או אני בהדחקה מוחלטת של זה, אז זה יוצא בכל מיני צורות. אבל בכל אופן יש קשר. יש קשר.
אני רוצה לחומר קריאה לדברים האלה?
אני כל הזמן אביא לכם, אם תרצו, חומר, על איזה חלק, זה גם דברי איתי, אם יש נקודה ספציפית.
אני בחיים לא שמעתי על הדבר הזה, זה נשמע מעניין.
זה פנימיות התורה, בגדול פנימיות התורה, כל מה שהיא עוסקת זה בלקשר לנו, קבלה וחסידות בחלקים מסוימים שלה, לקשר לנו בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. אבל גם כל התורה, בעצם הוא אומר, כל התורה בעצם מדברת על זה רק שאנחנו לא שמים לב.
כן, אבל יש דבר אחד לומר, לקשר בין הדשי לרוחני לבין כך שיש עולם אחר ועולם...
עולמות, מבנה העולמות, זה בייסיק בייסיק של הקבלה, אם תרצו.
יש משהו כמו אור מסוים, שהשיקוף שלו כאן זה עץ.
אבל הוא גם כן ממש עץ, אתה יודע מה אני אומר? הוא ממש עץ.
ממש עץ, אבל זה לא עץ עם...
נכון.
כמו שאנחנו אומרים.
כן, לא, זה המשחק.
יש לנו להבין שיש משהו שנבין.
הרב שלמה בנעים היה אומר, משל ממש.
אבל אין עץ באמת.
משל ממש?
כן, הרב שלמה בנעים היה אומר, משל ממש. תגיד לי, זה רק משל? לא, זה פיקס. כאילו, אם יש לו את השפיץ הזה פה, לתפוז, יש את השפיץ, אני אתן לך את הספר של הרב שלי, שזה, תקראי, יש שם קצת יסודות של הדברים האלה. אבל זה, מה שאני אומר, זה א' ב', א' ב' של א' ב' בכניסה לעולם של חוכמת הקבלה והחסידות.
אבל רק דבר אחד, מה זה אמור, ומה זה אמור לעזור לנו לקרב אותה? לא, כאילו, אפשר כאילו לקחול את זה ולהתנת
את זה. פתוח את הראש.
כמו בתוך מופזופיה או משהו, אבל משהו, אבל... ומה זה עוזר לי בחיים? כי לחשוב שבאמת יש עץ שלמעלה שהוא בדיוק עץ שאני רואה.
זה עוזר לנו בזה לחשוב שעל עצמנו שאנחנו...
מרכבה לשכינה.
תגיד, זה דלה כשאנחנו מתים, כי...
מה?
זה ימי הזה צפות למעלה.
מרכבה לשכינה. אז אני אומר, את שואלת, יש הרבה משמעויות פרקטיות לעבודת השם ולתפיסה הפנימית, אבל באמת אנחנו מנסים לרקוד ריקוד מסובך פה, שאנחנו גם רוצים שתקבלו את היסודות, כן, שאני רוצה שגם תקבלו את היסודות חשיבה וגם לחבר אותם למעשה, וזה הריקוד הכי מעניין, אבל הוא דורש זמן ומעשה, ולא תמיד מיד רואים, אבל בצורה הכי פשוטה נגיד, אני מרכבה לשכינה. זאת אומרת, אני מסתובבת בעולם, ואני גילוי של משהו נפלא ועליון. אני עכשיו עושה ארוחת ערב, זה לא ארוחת ערב, זה מרכבה לשכינה. מרכבה, זאת אומרת, זה מקום גשמי שדרכו מתגלים עניינים אלוקיים. עכשיו, ורק אם אני חושבת על זה שנייה אחת לפני שאני מתחילה את הארוחה, כבר זה הולך לאיזה מקום אחר.
חשבתי
ככה,
זה שהסבכת את זה,
יופי, אז את לא צריכה אותי, אני אחזיר לך הכסף.
לא, אבל אני לא מבינה במה זה,
זה עוזר
לך
לזה שאת חושבת שגם את הדבר שאת חושבת, הדבר הקטן שאנחנו חלק של אלוקות, אז זה אומר...
קודם כל, סבא זיכרונו לברכה היה אומר שבאמת, הרבה מהדברים האלה אתה כאילו יודע אותם, מה? אתה כאילו יודע אותם גם בפשט התורה, כן? השאלה א', כמה זה חזק בנוכחות בחיים שלך, וגם שאתה תראה שבכל מיני נקודות, גם אם ברעיון אתה מסכים לזה, בפועל בנפש אתה לא מסכים לזה. כי למשל, כשאני הולכת לאיזה מקום ביומיום שלי ולא בא לי להיות שם, ואני אומרת מה זה הדבר הזה, זה המקום שבו אני מרגישה ששם זה לא מרכבה לאלוקות. ויש לנו הרבה חלקים כאלה ביום, מבינה? ולאט לאט אני צריכה להתחיל, אבל יש מקומות שזה יותר מסובך לגלות את זה, כי הם באמת יותר גשמיים. לגלות את זה בסעודת שבת עם הילדים שלי זה דבר אחד, ולגלות את זה בריב בעבודה זה דבר אחר, אבל ביסוד להבין שאין שום דבר בעולם שהוא לא מגלה באיזשהו אופן את האלוקות, גם אם במקומות מסוימים זה יותר נסתר. והכי הכי חשוב זה אני. אני מגלה אלוקות. כולל כל החלקים שאני לא בא לי שהם יהיו בתוכי, זה גם כן זה, ואז לאט לאט לחבר אותם לשורש.
זו תפיסה שתקפה רק לגבי יהודים או לגבי כל אדם באשר הוא? תתן מהיהודים,
זה כבר משהו.
כאילו גם לערבים יש השתקפות.
כן. כן, רק מה, הרב שלמה בנעים אמר ככה, שמע ישראל השם אחד, לכאורה היית אמור להגיד בשמע ישראל להתכוון גם על זה. הבעיה זה שלב מאוד מאוד קשה להכיל את זה, שגם האויב הכי מר שלך שרוצה להשמיד אותך, הוא גם כן באיזשהו מקום השתלשלות של משהו מהעולם האלוקי. אז זה מאוד קשה. אז לא מבקשים את זה ממך באופן בריא, כי אם אתה תעשה את זה באופן לא בריא, אתה תגיע להזיות שאנחנו רואים היום בזה. אם תעשה את זה לא, באופן לא בריא, שגם הוא אלוקות, עזוב אותך רגע. בוא, כי כתוב שלמה בני ישראל נבהלו על שפת הים, כי ראו את השר של מצרים רודף אחריהם. השר של מצרים זה היסוד הרוחני שמחיה את האומה המצרית. עכשיו סבא הסביר את זה, למה זה הפחיד אותם? הרי אתם עם הקדוש ברוך הוא. זה הפחיד אותם כי זה גם הקדוש ברוך הוא. למה מי מתגלה דרך השר של מצרים אם לא גם כן הקדוש ברוך הוא? אז הם לא ידעו מה לעשות עם זה. כאילו רגע, אתה אומר לי לעבור פה. הם רודפים אחריי, אני רואה את השורש הרוחני שלהם, זה גם אתה. אז עזוב אותך רגע, בוא תתמקד, תשכח את זה רגע, זה שמה ישראל של הסוף. תהיה מסוגל להכיל שגם הזה ששונא אותך הוא גם כן שיקור, בסדר, לאט לאט. גם לשם צריך להגיע בסוף. אבל, טוב.